ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף למד וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 13 שורות מראש העמוד. אנחנו פותחים בציטוט מהמשנה: דיני ממונות, הטמאות והטהרות והטהרות מתחילים מן הגדול. זאת אומרת שגדול הדיינים הוא זה שפותח את הדיון עם אהבת ראיות וכו'. אמר רב: ענה הווי במניינה דבי רבי. אני הייתי מה זה מניין? זה בבית דין שבסוף הדיון סופרים את הקולות, עושים מניין קולות. אז אני הייתי בזה, ומינה ידידי הוו מתחילי ברישה, והיו מתחילים את המניין קולות לחייב או לפתור, היו מתחילים את זה ממני. ואני אומר רב, ודאי לא הייתי הגדול שבין כולם, היה שם רבי יהודה הנשיא. ושואת הגמרא: והענן מתחילים מן הגדול תנן. אז איך זה שבבית דין של רבי התחילו מרב? אמר רבא ברי דרבא ואיתמה, גרסה אחרת בשמות, רבי הילה ברי דרבי ולס, השני מניין לדבי רבי. אצל המניין, מניין קולות של בית דין של רבי, זה היה שונה. דקולו מנייניו מן הצד הוו מתחילי, היו תמיד מתחילים מן הצד. ורשי כותב: מפני ענווה יתרה שהייתה בו אצל רבי. רבי היה ענב ולא לא רצה להטיל את גדלותו, את שררתו על האחרים. ואמר רבא ברי דרבא ויתמה רבי הילה ברי דרבי ולס. זה עוד מימרה מאותו בעל המימרה, לכן סימנו את השמות האלו במשולשים. וכעת יש עוד סימון של פפיון, ובצד בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה שתי מימרות בנושא תורה וגדולה במקום אחד. אז הוא אומר: ממות משה ועד רבי, רבי יהודה הנשיא, האורך של המשניות, לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד. נפנה לרשי: במקום אחד תורתן וגדולתן של ישראל באדם אחד, שאין כמותו בכל ישראל בתורה ובגדולה, כגון משה שהיה גדול על כל ישראל במלכות ובתורה, וכן רבי בנשיאות, הוא היה נקרא רבי יהודה הנשיא, היה המנהיג הבלתי מעורר של זמנו, של עם ישראל, ובתורה גם היה גדול הדור בלימוד תורה. אז התופעה הזאת שבאישיות אחת היה גם תורה וגם גדולה, לא היה ממשה ועד רבי. יש לנו קטע שאתם רואים בסוגריים פה, ואת המילה וה אתם רואים סימנו כל פעם המילה וה בשורות הבאות עם פס. כל אלו הם קושיות על הכלל שנאמר עכשיו. מה, לא ראינו עוד אחד באותו דור של אנשים הבאים? ובסופו של דבר כל הקושיות האלו נדחו. אחרי הסוגריים בואו נדלג לדקה. כתוב: אמר רב עדר בר אבא, אף אני אומר ממות רבי עד רב אשי. רב אשי היה מחותמי התלמוד, לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד. ואז גם על זה יהיה קושיה ותשובה. נחזור לסדרה הקושיות שבתוך הסוגריים. אחרי שנאמר שממשה רבנו עד רבי יהודה הנשיא לא מצינו שילוב כזה באדם אחד, שואלת אמרה: ולא והה ויהושע. זאת אומרת, בדור אחרי משה היה יהושע, שגם גדול הדור בלימוד תורה וגם המנהיג הבלתי מעורר. הגמרא עונה, הרי אלעזר. אלעזר היה שווה לו בתורה. אז לכן אי אפשר להגיד שבמקום אחד היה את שניהם באופן בלעדי. שואת הגמרא, הרי אלעזר, בסדר, אז אחרי פטירת יהושע היה אלעזר. אז הגמרא שואלת, בוא נתקן, אני אלעזר היה תשובה לשאלה והאבי ישוע. עכשיו הגמרא שואלת והאבי פנחס, פנחס הוא הבן של אלעזר, מה הוא לא היה גם תורה וגם גדולה במקום אחד? הגמרא עונה, הוו זקנים, היו בזמנו עוד גדולי תורה בגדלות פנחס. שואלת הגמרא והאבי שאול, שאול המלך. הגמרא אומר, שמואל, שמואל הנביא היה גם בזמנו, אז שאול לא היה לבד בגדלות בתורה. שואלת הגמרא, והנח נפשי, אבל במשך חייו של שאול, שמואל נפטר, אז נשאר שאול. הגמרא עונה, מה שאנחנו מחפשים זה אדם שכולו שני כמינן, שכל השנים מאז שהוא הגיע לעשי, אותו אדם מהגעתו לסי עד סוף ימיו היה בלי בלי שווה, בלי מתחרה. שואלת הגמרא, והאבי דוד. הגמרא עונה, העירה היעירי, שהוא היה אדם גדול לא פחות מדוד בתורה. שואלת הגמרא, והנח נפשי, אבל הוא נפטר במשך שנות דוד. הגמרא, כמו שאמרנו מקודם, כולו שני כמינן. והאבי שלמה, תשובה, האבי שמעי בן גרה, שהיה גדול גם כן בתורה. שואלת הגמרא, והקטלה, אבל הוא נהרג על ידי שלמה. הגמרא עונה, כולי שני כמינן. האבי חזקיה, תשובה, האבי שבנה, אותו היינו לפני כמה דפים, שהוא היה גם אדם גדול, מקיל קילות גדולות ולימוד תורה. שואלת הגמרא, והאיקרא, והוא נהרג. הגמרא עונה, כולו שני כמובן, כל השנים של חזקיה אנחנו מחפשים, ואי אפשר לומר שכל שנותיו של חזקיה היה בלעדי. והאבי עזרא, האבי נחמיה בן חחליה. אמר רב אדבר אבאף, אני אומר ממות רבי עד רב אשי, לא מוצאים לתורה גדולה במקום אחד. ולא והאבי הונה בר נתן, שהתוספות מאיר עליו שהוא היה קרוב למלכות. הגמרא עונה, הונה בר נתן מחף האבי כיף לרב אשי, הוא היה נכנע למרותו של רב אשי, אז לכן אי אפשר להגיד שהוא היה מתחרה או שווה. דיני נפשות מתחילים מן הצד. אנחנו כאן כתבנו בתור נושא שני מקורות בדיני נפשות מתחילים מן הצד. הגמרא מנה הנימילי, שבדיני נפשות מתחילים לשמוע את הראיות, את הסברות וההוכחות של הקטן שבסנהדרין. אמר רב אחר באהבה, אמר קרא, לא תענה על ריב. בכתוב, המילה ריב כתוב בלי יוד, אפשר לדרוש לא תענה על רב. ממול רשי כותב, לא תענה על ריב, כתיב בלא יוד, משמע לא תחלוק על מופלא של בית דין, מופלא כוונה הגדול של בית דין. כך לא מתחילים מיני דילמה חזה לחובה, אולי אותו גדול שבסנהדרין הוא רואה את הנידון כחייב ולא פלגינן אילויה, ואז יהיה בעיה שאי אפשר לחלוק על אותו גדול מהפסוק הזה לא תענה על רב. ומצד שני, בענייני נפשות אנחנו מחויבים לחפש זכות לפתור אותו אם אפשר. ומתחילים מן הצד, שמה ישמע אחד דברי אחד מן המזרקים ויסכים עמו, כי בזה יש אפשרות לשמוע צד לפתור, ואז הדברים של אותו אחד יכולים להשפיע על אחים, והאחים יצטרפו, ובכך יהיה אפשר לזכות את הנידון. הגמרא ממשיכה, רבא בר חנה אמר רבי יוחנן מהכה. עכשיו יש פה פסוק שקשור לסיפור בתנך עם נבל, הבעל של אביגיל, והוא לא קיבל פני דוד ואנשיו באופן חיובי, נקרא לזה, ובכך הוא היה חייב כמורד במלכות. מועד מלכות חייב מיתה, והפסוק פה מתאר נגיד הניסיון לדון אותו נבל. ומה כתוב? ויאמר דוד לאנשיו, חיגרו איש את חרבו, ויחגרו איש את חרבו, ויחגור גם דוד את חרבו. רש"י כותב, ויחקור גם דוד חרבו, באחרונה נמנו עליו לדונו משום מורד במלכות. אז מאחר שדוד הוא מוזכר בסוף, והוא היה הגדול שביניהם, רואים שבדיני נפשות מתחילים מן הקטן. בצד יש לנו נושא, וכתבנו רב ותלמידו, האם נחשבים כשתי דעות לגבי מניין, הדיינים. הגמרא, אמר רב, שונה אדם לתלמידו, ורש"י כותב, שונה אדם לתלמידו, מראה לו פנים לזכות ולחובה בתוך הדין, ודן עמו ונמנע עמו, או לזכות או לחובה, ומתין הדין על פי התלמיד כאחד מן הדיינים. אז זה מה שיוצא מדבריו של רב, נקרא את זה עוד פעם, שונה אדם לתלמידו ודן עמו בדיני נפשות. אז יוצא שהדעה של התלמיד נחשב כאחד מהדעות כמו הדעה של הרב, ובתור מניין הם מונים אותם כשניים מטבעי התרות והתמאות. דיונים סביב האם דבר טהור או דבר טמא, אין בו צורך לסנהדרין, אפשר להורות עליהם גם אדם יחיד, ובכך אין בהן בעיקרון אין בהם מניין, אלא אם כן יש מצב שיש דעות חולקות, זה אומר טהור וזה אומר טמא, אז אנחנו נחפש מה אומר הרוב. אז במקרים כאלו האב ובנו, הרב ותלמידו, מונים להם שניים. אם יש קבוצה של אנשים וביניהם רב ותלמידו, וצריכים להכריע בנושאים כאלו בעניין תומה וטהרה, אז הם נחשבים כשתי דעות נפרדות. דיני ממונות ודיני נפשות ודיני מכות, קידוש החודש ועיבור שנה, אלו הם דיונים שמההתחלה צריכים בית דין. למשל דיני ממונות צריכים שלושה, דיני נפשות צריכים 23. אז המניין שלהם נמצא אף בתחילת הדין. אז במקרה כזה, אב ובנו, הרב ותלמידו, וכאן אנחנו מדגישים הרב ותלמידו, אין מונים להן אלא אחד. רש"י מתחת לגמרא אומר, הטמאות וטהרות שהורתן ביחיד, ואין בהן מניין, אלא אם כן חולקים, וצריך לעמוד במניינים, אם רב או המתאמין או המתארים, מונין את האב ובנו, או את הרב ותלמידו בשניים. אבל דיני ממונות ונפשות, או מכות שמניין שלהם אף בתחילת הדין מן התורה, אנחנו רק נדלג בקטע שבסוגריים, עד שורה האחרונה, אין האב ובנו קשר עם זה, עם זה, ולא הרב ותלמידו נמנים אלא אחד. אז יש לנו פה, אם אנחנו נחזור לגמרא, יש לנו קושיה על מה שרב אמר. כי רב אמר שבדיני נפשות הרב ותלמידו נחשבים כשתי דעות נפרדות. הגמרא עונה, אנחנו ממשיכים בעמוד ב', כי כאמר רב, שהתורה ותלמידו נמנים בנפרד, כגון איזו מין, איזו קשר רב ותלמיד, כגון רב קנה ברב אסי, הם היו תלמידים של רב, אבל דלגמרי כתרב הבר צריכי, הם היו זקוקים לקבל את המסורת מרב, מה שרב שמע מרבותיו, ולסברי דרב לא אבו צריך, אבל להסביר ולהעמיק ולהביא ראיות לכאן ולכאן על מה שרב אמר, הם לא היו זקוקים לרב, לרב, הם היו עצמם גדולי מחשבה, ואנשים כאלו שהם נחשבים תלמידים של רב פלוני כדי לקבל ממנו את המסורת, אבל לא זקוקים לו נגיד לקו חשיבה, הם על כאלו אמר רב, רב ותלמידו נחשבים כשניים, כשתי דעות. כעת אנחנו עוברים לרעיון חדש בעניין שור הנשכל. אמר רבי אבאו, עשרה דברים יש בין דיני ממונות לדיני נפשות, ראינו את זה במשנה בתחילת הפרק, וכולן, כל הדברים האלו שרשומים בדיני נפשות שבהם אנחנו נגיד מחמירים בהם מעל דיני ממונות, וכולן אין נוהגים בשור הנשכל חוץ מ-23. אנחנו בשור הנשכל לא אומרים זה שור שחייב סקילה, חייב מיתת בדין, כמו שור שרצח אדם. אז השור הזה נידון ב-23, ובזה הוא כמו דיני נפשות של אדם, אבל בשאר ההקפדות שבעניין דיני נפשות אצל אדם, הם לא תקפים אצל השור, שור הנשכל. מנה הני מילי, אמר רבה, מניין לנו את זה? אמר רבה אחר באו פאפה, די המקרה. ניקח לדוגמה אחד מהחומרות שמוצאים אצל דיני נפשות באדם, שכדי לחייב אדם צריכים רוב של שניים, לא מספיק עם בית דין של 23 חלוקים, 12 מחייבים, 11 מזכים, יש הפרש של רק אחד, אז הנידון לא מתחייב. אבל אם זה היה שור הנשכל, שהיה רוב של אחד לחייב את השור, כן היינו סוקלים אותו. זה רק אחד מהדוגמאות מהרשימה הזאת. אז אמר רב אחא בר פאפא, דאמר קרא, לא תתה משפט אביונך בריבו. הכוונה, לא תתה משפט לרעה, כאילו לחייב, על פי רוב של אחד. זה הכוונה של הפסוק הזה. משפט אביונך יתה מתה, הכוונה על פי אחד. אביונך הכוונה עוד בן אדם כמותך, אבל אתה מתה משפט של שור הנשכל. כוונה על פי אחד. ומכאן, מהדוגמה הזאת, אנחנו לומדים על שאר ההבדלים בין דיני ממונות ודיני נפשות שהם אינם תקפים אצל שור הנשכל. ואמרנו, חוץ מהצורך ל-23, זה נובע מהקש שנמצא בתורה, שכתוב וגם בלב יומת, ואז אנחנו דרשנו שם כמיתת הבעלים, כך מיתת השור, כמיתת הבעלים ב-23, גם מיתת השור ב-23. יש בזה הקש, אבל על שאר הדברים אנחנו לומדים מכאן שלא מתייחסים לשור הנשכל בדיני בדינו עם החומות של דיני נפשות אצל אדם. לפני כמה שורות, בשורה שלישית מראש עמוד, רבי אבאו הזכיר שבמשנה נחשב 10 דברים. שורת הגמרא 10, התשעה הוו. יש קטע בסוגריים, ואחרי הסוגריים הגמרא ממשיכה ומסבירה למה רבי אבאו אמר 10, האיקה אחריתי, יש עוד הבדל בין דיני ממונות לדיני נפשות, דתניא, ופה בברייתא אנחנו נגלה עוד חומרה. הגמרא פה בסוגריים שואלת על השאלה. אנחנו שמענו את רבי אבו אומר שיש עשרה דברים הבדלים בין, בין דיני נפשות לדיני ממונות. ואז הגמרא שאלה, מה זאת אומרת? עשר, יש רק תשעה. על זה הגמרא שואלת בתוך הסוגריים, מה אתה אומר על תשעה? העשרה קטני, אם נחזור לדף למד בית עמוד א', איפה שנמצא המשנה הראשונה של הפרק שלנו, ואנחנו נתחיל לספור את הרשימה, נראה באמת עשרה דברים. אז למה המקשן פה שואל, או, התשעה אבו? הגמרא ממשיכה ועונה ומסבירה, למה המקשן פה אמר שיש רק תשעה דברים? משום. אין הכל קשרים, זה אחד מהדברים שמופיעים ברשימה, אין הכל קשרים לדון דיני נפשות. בניגוד לדיני ממונות, אנחנו אמרנו שהכל קשרים לדון דיני ממונות, אז במה בא לידי ביטוי ההבדל הזה? אז בדיני נפשות אנחנו אומרים שלא הכל קשרים, למשל ממזר אינו קשר. אז הדין, הנקודה הזאת ו-23 שבדיני ממונות דנים בשלושה, דיני נפשות דנים ב-23, חדה היא הפסול ממזר והדרישה ל-23 בדיני נפשות הם אותו דבר. עכשיו, מה הכוונה הם אותו דבר? המניין הזה של 23 זה נובע מכך שבדיני נפשות צריכים מה שנקרא סנהדרין, והמספר של סנהדרין נדרש מהמילה עידה שהופיע פעמיים בתורה, וזה מביא אותנו בסופו של דבר ל-23. אז זה דרישה לשוב פעם, 23 זה בא מכך שיש דרישה לסנהדרין, ובתוך הדרישות לסנהדרין כתוב פסוק ונשאו איתך. אנחנו נראה זה עוד בהמשך הגמרא. מהמילה ונשאו איתך אנחנו לומדים בדומים לך, בדומים למשה רבינו שהיה מיוחס, ובזה אנחנו אומרים למעט ממזר. אז שוב פעם, הדרישה ל-23 והפסול ממזר זה בא מאותו שורש, אז לכם אי אפשר לספור אותם כשני נתונים או דרישות נפרדות. אז לכן המקשן אומר שחדה היא, הם אחד, אז ברשימה יש בפועל רק תשעה דברים. אז איך רבי אבאו אומר עשרה דברים יש בין דיני ממונות לדיני נפשות? הגמר עונה, איך רבי אבאו אומר עשרה דברים? העיקר חיתי, יש עוד דרישה לדיני נפשות שאין בדיני ממונות, דתניה אין מושבים בסנהדרין, סנהדרין כוונה דיני נפשות, זקן וסריס, אדם סריס הוא לא יכול להוליד, ומי שאין לו בנים, אדם שבכלל לא הביא ילדים לעולם, הם אינם קשרים להיות בסנהדרין. רבי יהודה מוסיף אף אכזרי. עכשיו האנשים האלו, זקן, סריס, אין להם בנים, החיסון שלהם הם חסר במידת הרחמים, כאילו בטבע הדברים אין להם אותה רמה של רחמנות שנדרש לדיין בדיני נפשות. אגב, כל הדברים האלו, זקן, סריז, אין אובנים, זה אותו דבר, זה למרות שיש כאן רשימה של אנשים, אבל כולם זה אותו שורש, חוסר רחמנות מצידם. רבי דם מוסיף גם אדם שהוא נחשב אכזרי, אז הם פסולים לדון דיני נפשות. אז זה מה שהם כן בדיני ממונות. אז זה עוד תכונה שלא היינו במשנתנו, אז אפשר להוסיף את זה, אז יש לנו רשימה של עשרה דברים. וחילופיהם במסית, ודווקא בעניין הדיון על אדם שהורשע בהסתה לעבוד הזרה, הוא נקרא מסית, אז אין את הדבר הזה שאכזרי פסול. דרחמן אמר, בעצם מסית התורה כותב לא תחמור ולא תחזה עליו, עליו אין צורך לחפש מידת הרחמים. הכל כשרים לדון דיני ממונות, הכל לטוי אימי, מי נכלל בביטוי הזה? אמר יהודה, לטוי ממזר. אז יש לנו משנה שלנו שאומרת שממזר קשה לדון דיני ממונות. שואלת הגמרא, התנינה חדא זמנא, ויש עוד משנה שאומרת אותו דבר. מה כתוב שם? כל הראוי לדון דיני נפשות, ראוי לדון דיני ממונות. ויש ראוי לדון דיני ממונות, ואין ראוי לדון דיני נפשות. והבין הבא לתוי אמי, איזו דוגמה לאדם שראוי לתפקד כדיין בדיני ממונות ולא בדיני נפשות? ויאמר יהודה לתוי ממזר. אז יש לנו שתי משניות שמטרתם לכלול או להכשיר ממזר לדיני ממונות בלבד. לא מצריכים שני מקורות לאותו דבר. תשובה, אחד על התוי גר ועד אחד על התוי ממזר. לא נכון להגיד שמטרת שתי המשניות זה לצורך ממזר, רק אחד לצורך ממזר והשני לצורך לרבות גר להיות ראוי לדון דיני ממונות ולא דיני נפשות. הוא צריכה, זאת אומרת אני צריך מקור לשני האנשים האלו. זאת אומרת אם הייתי מלמד רק אחד לא הייתי מסיק שגם השני אותו דבר. די אשמין הגר שהוא קשר לדון דיני ממונות ראוי לבוא בקהל. גר יכול להתחתן עם ישראלית, אבל ממזר אימה לא. ממזר הוא לא יכול להתחתן עם בת ישראל. הוא לא קשר, לא ראוי לבוא בקהל השם. אז היה מקום לחשוב שהוא יהיה פסול לדון. ויש מין ממזר שהוא קשר לדון, לא הייתי יודע ממנו גם לגר. למה? זה בא מטיפה קשירה. הממזר הזה בא משני הורים יהודים. אותו גבר ואישה היה אסור להם להתחבר להוליד, אבל האבא הוא ישראל כשר והאימא ישראלית כשרה, רק החיבור שלהם בעיה. אבל בכך שהוא בא מטיפה כשרה זה עדיפות של הממזר. אבל גר זה לא בא מטיפה כשרה, גר בא מהורים עובדי עבודה זרה, אז אימא לא, אולי הוא לא ראוי לדון. צריכה, לכן צריכים מקור שירבה גם גר להיות קשר לדון דיני ממונות. בין הכל קשרים לדון דיני נפשות, מה היא טעמה? למה? ולמה אמרנו מקודם למשל הממזר פסול לדון דיני נפשות? אולי נגיד באופן כלי, פסול ייחוס או חיסרון ייחוס, פסול ייחוס הוא אינו קשר לדון דיני נפשות. אז מה המקור לזה? דתני רב יוסף, כשם שבית דין מנוקים בצדק, זאת אומרת הם צריכים להיות צדיקים ללא עבירות, ללא רשעות, כך מנוקים מכל מום. מכל מום הכוונה פגם משפחה. אמר, מאמר, מה יקרה, מה המקור המקרי לזה? אז אנחנו נביא פסוק משיר השירים, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. שואלת גמרא ודילמה, כאן הפס הכפול מבליט ניסיונות לדחות אותו מקור. אז אולי הדרישה מהפסוק הזה זה מום ממש, מום פיזית, אולי זה פוסל. אמר רב אחא בר יעקב, אמר קרא והתייצבו שם עמך. זה פסוק שמופיע במדבר פרק י' א', פסוק ט' ז'. אז הגמרא אומרת, לא, זה לא מכאן אנחנו לא יכולים ללמד באופן כללי שסנהדרין צריכים להיות אנשים מיוחסים. ודילמה, אני אקרא את זה עוד פעם, והתייצבו שם עמך בדומים לך, כוונה דומים למשה רבנו שהם מיוחסים. הגמרא דוחה, זה לא הוכחה שצריכים מיוחסים. ודילמה, הטעם משום שכינה. אם אנחנו נסתכל בפסוקים במדבר, פרק י' פסוקים ת' ז' וי' ז', ואנחנו נקרא את הפסוקים האלו. ויאמר השם אל משה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, שידעת כי הם זקני העם ושוטריו, ולקחת אותם אל אוהל מועד, והתייצבו שם עמך. אז בזה הגמרא ניסתה לדרוש בדומי לך, זאת אומרת מיוחסים. פסוק י' ז', וירדתי ודיברתי עמך שם, ועצרתי מן הרוח אשר עליך, ושמתי עליהם, ונעשו איתך במסע העם, ולא תישא אתה לבדיך. מה רואים בפסוק י' ז'? כתוב, ועצרתי מן הרוח אשר עליך. אז הגמרא פה אומרת, ודיל מהתה משום שכינה, שם במדבר, פרק י' פסוק ת' ז', למה יש דרישה שיהיו אנשים כמוך מיוחסים? בגלל שבאותו מעמד היה העברת רוח הקודש ממשה לאותם אנשים. אז גם להם היה השראת שכינה. כדי להיות ראוי להשראת שכינה, צריכים להיות מיוחסים. אבל סנהדרין רגיל, אולי אין כפידה על ייחוס. אין כפידה על פסול רקע. אז שוב, אין לנו מקור לפסול מיוחס לסנהדרין רגיל. אלא אמר אבנה, אמר יצחק, אמר קרא, פסוק משמות פרק י"ח, פסוק כ"ב, שמדובר בבתי משפט שחולקו על ידי יתרו, חותנו של משה. שם הבתי משפט שסידר יתרו, לא היה בהם עניין של השראת שכינה. אז כתוב שם, ונעשו איתך. איתך בדומין לך להווה. שהם צריכים להיות כמו משה, אנשים מיוחסים, ולמעט ממזרים וכדומה. ושוב פעם, לדיני נפשות. המשנה. סנהדרין הייתה כחצי גורן עגולה. חצי עגול, נגיד, ככה. בצורה כזאת ישבו השופטי או דייני הסנהדרין כדי שיהיו רואים זה את זה. ולא רק זה, הם היו בכך גם כן, כולם היו יכולים לראות את הבעלי דין. ושני סופרי הדיינים עומדים לפניהם, אחד מימין ואחד משמאל, וכותבים דברי המזכים ודברי המחייבים. רבי יהודה אומר שלושה. לפני שנתקדם, לפי התנא קמא, רש"י כותב שניהם כותבים דברי המזכים ושניהם כותבים דברי המחייבים. שאם ייתה האחד יוכיח כתבו של חברו. כאן רבי יהודה בא לחלוק, והוא אמר שלושה היו כותבים, אחד כותב דברי המזכין ואחד כותב דברי המחייבין והשלישי כותב דברי המזכין ודברי המחייבין. ככה אנחנו הורדנו את העומס על אלו שכותבים את דברי המזכין ודברי המחייבין. רש"י כותב שלושה הוו שמתוך תורח הטעמים שהרבה עליהם יטעו בדבר, אלא אחד כותב דברי המזכין, ואחד כותב דברי המחייבים, והשלישי כותב דברי כולם. כנראה לא חוששים על תורח של אחד מהם, ומתוך שהם תורח רב עליהם, לא יקצו בדבר, ואם ייתה אחד מהם, יוכיח כתב של השלישי. כעת אנחנו ממשיכים לדף למד זיין, ושלוש שורות של תלמידי חכמים יושבים לפניהם. מה הכוונה יושבים לפניהם? הם, אנחנו נראה שהם יושבים על הקרקע, והסנהדרין עצמם יושבים על ספסלים. רש"י בסוף למד וב עמוד ב' כותב יושבים לפניהם אף הם, כוונה תלמידי חכמים האלו, אף הן כעגולה, אלא שהגדולים יושבים על הספסלים והתלמידים על הקרקע. המילה תלמידים מתייחס לאותם תלמידי חכמים שהם הם פחותים מאנשים שכבר הגיעו לרמה של ישיבה בסנהדרין, אבל בכל זאת הם גם הם תלמידי חכמים, קוראים להם תלמידים. אז זה מה שהמשנה ממשיכה לומר פה בלמד זין עמוד א', עוד פעם נקרא את זה, ושלוש שורות של תלמידי חכמים יושבים לפניהם, כל אחד ואחד מכיר את מקומו. הביטוי הזה מכיר את מקומו, הכוונה מכיר את גדולתו ביחס לאחים, אלו שמימינו ואלו שמשמאלו. וצריכו לסמוך, אם היה צורך למצוא ממלא מקום, למשל אחד מהסנהדרין מת, אז אם אחד מהסנהדרין מת, אז נגיד התפנה כיסא בסנהדרין, אז היו מעלים הגדול שבתלמידי חכמים האלו שהיו יושבים לפניהם, והוא ישב בקצה הראשי של השורה הראשונה מתוך אותם שלוש שורות. אז הוא היה עולה לסנהדרין למלות את מקום החסר, וכולם שהיו כולם שהיו יושבים בשלוש שורות האלו, הם פשוט זזו כיסא אחד ימינה. אז זה הכוונה פה, הוצחו לסמוך, סומכים מן הראשונה, הנה מן הכיסא הראשון שבשורה הראשונה. עכשיו אם כל אחד בשורה הראשונה זז כיסא אחד נגיד ימינה, אז הכיסא האחרון בשורה הראשונה עכשיו יהיה פנוי. אז מה קורה? אחד מן השנייה בא לו לראשונה. זאת אומרת, הגדול שבשורה השנייה היה עכשיו עולה לסוף השורה הראשונה. אם כן, עכשיו בשורה השנייה התפנה הכיסא, אז נכון, כולם זזים, ועכשיו מתפנה השורה, הכיסא האחרון שבשורה השנייה, אחד מן השלישית. זאת אומרת, הגדול שבשורה השלישית בא לו לשנייה, לסוף שורה השנייה. עכשיו הכיסא, יש כיסא בשורה השלישית, הכיסא הראשון התפנה, כולם זזים אחד ימינה, וכיסא אחרון בשורה שלישית עכשיו יהיה פנוי, בורין להן עוד אחד מן הקהל ומושיבין אותו בשלישית. ולא היה יושב במקומו של ראשון. אנחנו כבר, המשפט הזה כבר טיפלנו בו בהסבר שלנו, אבל אם לא היינו מסבירים בפירוט כמו שהסברנו, סך הכל אחד מהסנהדרין, מקום אחד התפנה, ובא אחד משורה ראשונה למלות את מקומו, ואז אנחנו פה אומרים שמי שקראנו עכשיו מהקהל לבוא לשורות התלמידים, ולא היה יושב במקומו של ראשון, אלא יושב במקום הראוי לו. ואנחנו הסברנו את זה, איך שכל אחד במהלך הזה כולם היו זזים כיסא אחד, ממילא הכיסא האחרון שבשורה השלישית התפנה, וזה הבא מהקהל, מהשוק, אבל גם אדם מלומד, הוא היה יושב באותו כיסא אחרון שבשורה השלישית. זה הכוונה, יושב במקום הראוי לו. עד כאן שיעורנו להיום.